ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
רבותי היקרים, אתם נמצאים התקדמתם ופחות או יותר נכנסתם בפרקים, בפסקאות הבאות, שרבי יהודה הלוי מתחיל להגיד לטענות הנוצרים והמוסלמים. אנחנו, רבי יהודה הלוי לא יאריך בהם יותר מדי מכמה סיבות. סיבה אחת פשוטה, צריך להתייחס למנגנה עם הסוגיה הבוערת. סיבה אחרת, אתה לא יכול לפתוח שאלות שצריכות למלות ספרים שלמים ולפתוח את כל הדברים, לפתוח את כל התגובות, לפתוח את כל הנושאים, ואז להתחיל לענות לזה תשובות. וצריך להיות חכם, לא תמיד פותחים לשאול. אם אתה רואה שאנשים לא בשלים או לא נמצאים במקום שיש להם עריכות רוח, אתה לא פותח, אבל אתה עדיין מתייחס. אנחנו נראה שרבי יהודה הלוי בספר שלו מתייחס לכמה וכמה קבוצות, לקראים, לנוצרים, למוסלמים, לגויים, לפילוסופים. אבל מה שהיום אני רוצה לדבר איתכם זה עוד פעם בגישת עומק יותר גדולה, או מתוך הדברים שעולים, מתוך הדברים שעולים בתגובה שלו גם לנוצרים וגם למוסלמים. אנחנו נתייחס לזה כמה פסקאות. אני מניח שפחות או יותר אתם נמצאים שמה. איפה פחות או יותר אתם שמה? ביחס אל הנוצרים? מישהו הגיע גם אל המוסלמים? הגעתם גם למוסלמים? הגעתם גם ליהודים? מצוין, מצוין. טוב, אז אנחנו עכשיו ניכנס, ואנחנו בראש ובראשונה נגדיר לעצמנו מושגים בתורת המספרים. מה זה קשור? אז זה כן קשור. אנא שמעו נא את הדברים האלה. אני לא אגיד שמעו תחי נפשכם, כי זה קצת אתם יודעים, בסדר? אבל בכל אופן, תראו כמה דבר השם הוא פילי פלאות. כן, מה שקדוש ברוך הוא צריך את האישורים מיודעים, אבל בכל אופן, זה לא וורטים. ובכן רבותיי, אני אחפור לכם קידוחים עד גדולים המוח, שבמיוחד בעניינים האלה אנחנו לא חיים מוורטים. רק במאמר מוסגר, אם אחד הרב ומחרים יאמר יש לי וורט, אל כאילו תתנפלו עליו, אני רק מתכוון לגישה. כאילו, אתם יודעים הגישה של, שגיד ככה, אני יכול להגיד ככה, שגיד גם ככה. לא נכון, אתה לא יכול להגיד ככה, ככה, זה לא איזה משמש אחד גדול. ובכן רבותיי יקרים, אנחנו רגע נעסוק בבריאת העולם, שלמעשה בריאת העולם תומנת בחובה את ג' הזהויות של יהודים, תורת ישראל, ולהבדיל נוצרים ומוסלמים. זה הקדמה חשובה, אני עדיין אנסה להיכנס לדברי הכוזרי, עד כמה שהזמן יאפשר. יש כמה נקודות, אני רוצה לרשום את זה פה לעצמי בצד, כדי לא לשכוח. בסדר? היגיון. אחר כך נדבר על זה. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בכמה ימים? לא נכון. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בכמה ימים? לא נכון. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בכמה ימים? השאלה לא נכונה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את עולמו בכמה ימים. הקדוש ברוך הוא יצר את עולמו בכמה ימים. בריאה, אני עכשיו אתחיל לדייק אתכם. בריאה, הגדרה של המילה בריאה, זה לא, זה חמש דרגות, יש מאין, יש מאין, זה סוגיה חמקה על הזמן. הבריאה, משמעותה, היא אותו מעבר ממצב של מעל המקום ומעל הזמן, אל תוך המקום ואל תוך הזמן. לכן כמו שאתם מבינים, כשאני אומר בכמה ימים נברא העולם, אני מתכוון למשהו, אבל אני לא משתמש בביטוי הנכון. בריאה זה סוג של הבזקה כזאת. אפילו לא הבזקה, אנחנו לא יכולים לתאר את זה, כי אנחנו בתוך זה, אנחנו לא יכולים להבין על מה מדובר. זה סוג של הבזקה מהאינסוף אל הסוף. הקדוש ברוך הוא יצר את עולמו, זה איזה שעשוע קטן, אבל אם מישהו ירצה נדבר על זה בהרחבה אחר כך. הקדוש ברוך הוא יצר את עולמו בשישה ימים. נכון? למדנו את זה מפורש בגן, נכון או לא? אתם איתי שומעים עבור, בסדר? איך? כן, אבל עכשיו נשדרג את זה. עכשיו הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשישה ימים. כמו שאני חושב באמת דיברנו על זה במשמר, שבכל יום ויום מה נאמר? אבל הוא נאמר ויהי בוקר, חוץ מ... יום השבת. איך מתחיל הפסוק של יום השבת?
יום השישי.
בואו תגידו לי את הקומם, יום השישי
ויכולו השמיים והארץ.
מה?
יום השישי, יום בא יום
השישי. כן, היום השישי. אז מיד נדבר על זה.
הארץ וכל צבעה.
מיד נדבר על זה. בכל אופן, יום השבת לא נאמר וירא ויבוקר יום השבת. אז עד כאן מגיע יום השישי, נכון? אחר כך יש לנו את יום השבת. יפה, ואז מה יש לנו? לא כתוב שום. מה? יש אמור להיות כאן משהו מאחור אחרי יום השבת? איך? אמור להיות או לא אמור להיות? היכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. אמור להיות או לא אמור להיות? לכאורה, לא ידוע מה אמור להיות. אבל הרי האדם הראשון הגיע פה ביום השישי. נכון? האדם הראשון הגיע בסוף יום השישי. עכשיו, נא לשים לב טוב לדבר הבא. התפקיד של האדם הראשון היה לקחת את העולם מהיום השישי, דרך היום השביעי, אל היום השמיני. היום השמיני הוא יום הגאולה. אל השמה, פה נפלנו את זה. אז העולם יצא למעקף, דיטור בלעז, נכון? במקום שישה ימים, העולם נוצר מחדש, לכמה ימים? 6,000. עד האלף השביעי. 6,000 שנה. עד עכשיו דיברנו רק בקודים. עכשיו מתחיל העניין באמת. נעשה רימיינד, עכשיו נתחיל מההתחלה. יום השישי דיברנו על המספר 6. וזה דבר מדהים, כמו שהזכרת יפה, זה דברים עקביים בדברי המערב. מספרים זה לא בוקן של דרשנים. מספרים הם מושגים רוחניים. והרי מוסר לכם הודעה. כל מה שאני אומר לכם עכשיו, זה העטיפה של ההקדמה של המבוא השטחית של הדברים העמוקים וכו' וכו'. זאת אומרת, אם אני אומר לכם שהעולם הטבעי רמוז במספר 6. למה? כי יש איזו אלגוריה מסוימת. משל מסוים, שעולם מורכב משש קצוות, שטויות במיץ עגמניות. לפי הדברים שהמערב רוצה להביא אותם. הדבר הזה מתחיל ממקום הרבה יותר עמוק, שישה ימים, ימים עליונים, שספירות, עולם עמוד, מגיע למקומות עליונים. לכן, אני אומר עוד פעם, אפשר לדבר גם במציאות הזאת, אבל לצורך העניין שלנו, הדברים, אני אשתדל להגיד אותם בצורה המובנת ביותר, כיוון שאלה יהיו מפתחות שאיתן תפתחו הרבה דלתות. אבל תבינו שהדברים מגיעים ממקום עמוק. זה לא דרשנות. זה לא דרשנות שאתה בא ועושה איזה פלפול, אולי אפשר להגיד באיזה כזה... לא, 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 לא. זה רציני ביותר. רציני ביותר. מספר 6 מייצג את העולם הטבעי. לא, אנחנו נדבר על זה הרבה. מספר 6 מייצג את העולם הטבעי. בפועל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הנה, זה המשפט שצריך לומר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה טבעית שיש לו 6 קצוות, צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה, מטה. מה זה 7? החלל האמצעי. איך קוראים לחלל האמצעי? בלשון הקודש. איך? נקודה פנימית, נכון. אבל איך קוראים לו במושגים רוחניים? אם זה טבע, אז זה נקרא קדושה. בסדר? איתי עד כאן? יפה מאוד. עכשיו, 8 זה כבר מעל הטבע, או מצד שהעולם כבר נקרא לזה, אתם יכולים לקרוא לזה תיקון, או משיח, כן? כל המקום הזה, יש איזה מצב. עכשיו תבינו מה התפקיד שלנו כעם ישראל, ומה התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו. העולם בנוי משישה קצוות. משש קצוות, סליחה. עכשיו, האדם, כמו שאמרתם על החלל הפנימי, על זה נדבר המון, 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 המון. החלל הפנימי צריכה להיות איזה נקודת מרכז שכל הקצוות נעות מסביב לציר הזה. זה המושג קדושה בעומק שלו. קדושה בעומק שלו זה ציר הליבה, יש לך ציר מרכזי שכל החיים שלך עוטפים אותו. אתה צריך את המעטפת, אבל זה ציר הליבה. אנחנו נדבר גם דוד מלך ישראל הוא מספר 7, לבנאי מספר 7, סוכות זה 7, ארץ ישראל היא 7, אלף שביעיות, ארץ שבעת העמים, לא, נדבר על זה. תפקיד האדם, רק עוד משפט אחד, זה לקחת את העולם הטבעי ולהעביר אותו לעולם הגאולי, לעולם הנגאל. איך הבן אדם עושה את זה? איזה כלי הוא קיבל?
איזה כשהוא קיבל? תורה. אבל מה הוא קיבל בנפש? איך? לא, קדושה זה יד. מה? בחירה. בחירה. קדושה אמיתית יכולה להגיע דרך בחירה. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, יום השישי, נכון? בערב הבוקר יום השישי, ויחולו השמיים בארץ בכל צבא, וחל עולים ביום השביעי וכל, נכון? זה קשור לצלע הזאת. עכשיו, יום השישי, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאדם, ידידי, אתה עכשיו, אני יוצק בך את הקדושה, אתה לוקח את המפתחות ונוסע, אתה תעביר את העולם מעולם השש אל עולם השמונה, דרך עולם השבע, בלי דילוגים. בלי דילוגים זה הסכנה הגדולה. ברגע שיש דילוגים, יש משבר. אנחנו נראה את זה בהמון המון דברים, המון דברים. שרוצים לקפוץ מהשש אל השמונה, בלי השם, אני מיד אסביר למה הכוונה. אתם תראו, נבשל את זה עוד טיפה, ואתם תבינו לאן אני מתכוון. למה אני מתכוון? אגב, השיעור הוא עד ארבע, נכון? לא, עד ארבע. אז העולם הוא בשש, עוד פעם, ששת הקצוות, שבע היא נקודת המרכז, אגב, שבע הוא אימה, זה תמיד חלל. שמתם לב, כדי לחבר בין קצוות, מה אתה צריך להיות? חלל. סתם הערה, ענווה. ענווה היא הכוח המקבץ. המלאכים מתאפיינים במה? בכוח פנימי של ליבי חלל בקרבי. מי אמר את זה? דוד המלך. אנחנו נראה את זה אחר כך. אולי אתם יודעים מה אני כותב פה לעצמי בצד, המילה דוד. נעסוק במילה הזאת גם כן, מה זה דוד? או בן ישי, מאוד מעניין. טוב, נסתפק בזה. אולי גם נגמי. מה שאתם רואים זה מילים שאולי נעסק להתחלה. בדיוק, זה מאוד מאוד קשור. ואתם תראו מה זה אותיות. אולי פעם מדבר על עולם האותיות ועולם לשון הקודש. איך נסתכלים על מילה? אבל ענייננו. שש זה העולם הטבעי, שבע זה העולם הבחירי, כי קדושה משמעותה ייעוד. אתה לא יכול להנחית קדושה על בן אדם, הוא צריך להקדיש את עצמו. הרי את מקודשת לי. מה זה מקודשת לי? מיועדת לי. לכן הרמב"ן בתחילת כמדומני מסכת גיטין יגיד, אישה היא לא רכוש הגבר. היא לא קנית את זה. כשהעולם עוד היה בפראות השוביניסטית שלו, חכמי ישראל להבדיל, דיברו על ערכים אינסופיים. אתה מבין? כשהם עוד ההוא ציירו על המערות, עם ישראל מדבר על מושגים של אלוקות שיהיה אינסוף. אם פעם תרצו נשתעשר בעניין, אני אראה לכם מה אנטישמים הקדומים כתבו, במאה הראשונה לפני הספירה. הם אומרים, היהודים לא מאמינים בשם דבר. מינוס, אתם מבינים? לפני הספירה של ההוא שדפקו אותו, לפני זה הם אומרים, היהודים לא מאמינים בכלום. תשארת הכפרים שלהם מאמינים על אלוקים אינסופי, אלוקוף, אלוקות הגוף. העולם לא היה בשל להחיל את הרעיונות. היו איזה פילוסופים, אבל העולם, היהודים מתוארים כאומה של פילוסופים. עד אחרון החקלאים. טוב, ענייננו. שבע זה בחירה, שמונה זה מעל הטבע. יפה. אז אם אני שואל אתכם, מה זה שש? אז אתם צריכים להגיד לי, טבע בלי בחירה. אם אני שואל אתכם מה זה שבע, אתם צריכים להגיד לי, טבע פלוס בחירה. סליחה, כן, טבע פלוס בחירה. אם אני שואל אתכם מה זה שמונה, אתם צריכים להגיד לי, בוא נקרא לזה, קדושה בלי בחירה. נגמר. פיניטו. זהו, ימים אשר אין בהם חפץ. עכשיו תראו איך סדרה החוכמה העליונה. אגב, רק שתראו מה זה לשון הקודש, זה תורת השמש השעת, זה לא יכול להיות אחרת. מה כתוב פה, לפני שהשם נתן, כן.
למה?
בלי בחירה, כי כאן כבר העולם תוקן. זהו זה. כל העבודה שלנו, הערה יפה מאוד, כל העבודה שלנו היא כאן, לכן לא כתוב בערב, בבוקר, יום השבת. יום השבת הוא מושג רוחני, הוא לא נגמר. הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נגמור את השבת. מה זה נגמור את השבת? נגלה את המושג שבת בעולם. מכירים את מה שכתוב בגמרא? כמו סמים? מכירים את ה... מכירים את זה? אם ישראל שומר שבת אחד מיד תגלי, ובמקום אחר כתוב אם ישראל שומרים שתי שבתות. אולי נספיק ניגע בזה. מה זה משמרים שבת אחת? זה מושג רוחני. זה לא כאילו כולם יושבים, זה גם, אבל כולם יושבים ופתאום, מה קרה? הוא עשה, עשתם בכלי לישון, מה עשית? הרסת לנו את הכל. זה מושג הרבה יותר עמוק. עכשיו, דרך אגב, לפני שהקדוש ברוך הוא נותן את המשימה, יום השישי ויכולו השמיים והארץ וכל זה נכון, נא לשים לב מה כתוב בו. מודגש, אל תהגו את זה, כי אסור להנגות את השם ואותי אותם. יום השישי. ויכולו השמיים. שם יתקי ברכב. הנה הגילוי האלוהי. הנה קריאת הכיוון. הגיע הזמן. הקדוש ברוך הוא אומר, יום השישי שבס. ביום השבת אתה תגלה את היוד כיברכה. יום השישי ויחולו השמיים. הנה, הגיע הזמן. אולי אם פעם נדבר על... טוב, זה לקראת החורף. פעם תזכירו לי לדבר על מעבר יבוק. על יעקב אבינו שחוזר בשביל הפכים הקטנים. זה שעשורים גדולים מאוד. חבל לכם על הזמן. אבל זה קריאת הכיוון. עכשיו תראו מה זה, איזה דבר מדהים. זה לא הקדוש ברוך הוא, זה מה שנקרא שר של אומה. מה זה שר של אומה? שר של אומה זה לא שיש לך מישהו שיושב בשמיים אומר, זה אתה כאילו הפרלמנט העליון. שר של אומה זה כוח רוחני, אבל זה גם המהות של אותה אומה. לכל אומה יש שר, יש לה מהות, מהות פנימית. לכל אומה. אצלנו זה ריבונו של עולם. שש זה טבע בלי בחירה. שבע זה קדושה, ושמונה זה בחירה, זה סליחה, זה קדושה בלי בחירה, או במובן מסוים, אם אין בחירה אז גם אין טבע. בלי בחירה ובלי טבע. כמדומני אמר את זה הרב אשכנזי, זכר צדיק לברכה, מי שהכיר, הרב מניטופ, שהיה רבן של הצרפתים, בינינו הרב שרקי, הרב צוקרמן, הרב זה, וכו' וכו' וכו', את היסוד הבא. איזה דת קידשה את מספר 6?
אסלאם.
איך?
אסלאם.
שימו לב, תאמר באיזה. אסלאם. אצל ישראל, 7 זה המספר המקודש שלנו. בכל פינה אתה מוצא את 7. בכל פינה, במיוחד בחודש השביעי, עכשיו בראש השנה, השביעיות זה החגיגה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. בכל פינה השביעיות משפריצות להן. בכל פינה. זה עם ישראל. עכשיו אני אומר את זה עוד פעם, וזה במובן מסוים כדי של שמונה. למה תגידו לי שמונה? כי זה לא ראשון, זה מעבר. עכשיו, זה לא שהם ישבו, כן, המוחמד והאור, שעשו אותו ואמר, בוא נדון על זה, נבחן את מספר 6, או את 5, את 4, או את 3, או את 8, וכו'. זה ודאי שלא. אבל אנחנו מאמינים בתהליכים אלוקיים, שבסופו של דבר, אף על גב דעי הוא לא חזה, מה זה ככה זה? יש מציאות שאדם מונע עם עין, מניע לכל מיני מקומות, שמה? שהשורש שלו נמצא שם. עכשיו, בואו תראו איזה דבר מדהים. עדיין לא אמרתי כלום. מה אמרתי? יש לב, לא אמרתי, לא אמרתי עדיין כלום. עכשיו, בואו תראו כמה זה נמצא בתיאולוגיה שלהם, בתפיסת הדת שלהם, בלעז. דבר ראשון, כותב הרמב"ם במורה נבוכים, שיש, בימיו היה קאט, אנחנו נלמד את זה בשמונה פרקים, שקראו לה המותקלמים. מי עשה בגרות? מי היו המותקלמים? במורה נבוכים זה הרבה, עכשיו אני אשען על זה. מותקלמים בערבית קלם משמעותו דיבור.
כתב דברים?
קלם, מה שהערבים אומרים קלם פאדי, פאדי, כן? והישראלים אומרים קלם פאדי. בסדר. שוויה שוויה נלמד את זה, אבל אתה צודק, קלם זה דיבור, אבל באותם ימים דיבור משמעותו חוכמה. היה פילוסופים מוסלמים שנלמד עליהם בשמונה פרקים לרמב״ם, תגידו לי, אנחנו לא עוסקים עוד בפילוסופיה קדומה, אבל נראה מה המשמעות של הדברים לימינו, ליום יום שלנו. בכל מקום, תזכירו, זה היו פילוסופים מוסלמים, שהם למעשה האבות הפילוסופיים של האסלאם. לא יאומן של הפרעים האלה, היו באמת אנשים פילוסופים בעלי שם עולמי. זה מין תאומת דרכים היסטורית, שנעפו להם כאילו עם כל הפרעות שלהם. מכל מקום, התיאולוגיה המוסלמית אומרת, תחשב תקסיבו טוב, אין לאדם בחירה חופשית באמת. ומי שישמע את זה טוב, הוא ישמע הרבה יהודים מתוקים, מתוקים מדבש לאבדי, משתמשים במילים האלה. היום גם נדבר קצת על ספרדים ואשכנזים.
נזהה את הסריטות, גם של הספרדים, וגם של האשכנזים. לטעמי, אתם תראו שזה קשור מאוד לשכנות. כן, כן רבותיי, ברכותיי, אנחנו סרוטים. אבל בואו אתם תראו למה. דבר ראשון, לפי המוסלמים אין בחירה חופשית. אתם יודעים למה אין בחירה חופשית? מה, אלוהים הוא לא כל יכול? זו שאלה פילוסופית. ככה רמב"ם מדבר על זה במורה נבוכים. אם אתה נותן בחירה לאדם, איפה מגיע העוצמה האינסופית של האלוה? לכן, אצל המוסלמים יש מושג שנקרא בערבית נסיב, שמשמעותו גורל. הכל בגורל, הכל מזל, הכל מכתוב, הכל כתוב. ולכן אתם תשמעו אותם שהם אומרים בערבית אלגוואז, מלשון זוג, כלומר הנישואים, אסמרו נסיב. כלומר, הנישואים הם עניין של גורל. או שזה, או שזה. והרמב״ם בשמונה פרקים יחרוף את הדבר הזה, מה פתאום? הוא יגיד נישואים, זה בחירה חופשית. איך זה עולה עם דברים אחרים של חזן? עוד חזון למועד. אצל המוסלמים אין מושג באמת של בחירה. סליחה? כן, זה בלי נהדר מצטרך לברר את זה. שזה שורש של יון, ובכל זאת יש בחירה לאדם. זה אני לא רוצה, זה
נגיע למחלקה של שכנת. אתה יכול לקרוא בזבוק שלו על די כל מיני חטאים שהוא עושה.
או, אז לא רוצה להיכנס לזה, אתם צודקים, אבל אנחנו נראה את זה, זה גמרא במסכת סוטה, זה בגושון, זה בגושנים, מחלוקות בראשונים, והבנת הראשונים והאחרונים בעניין. לא ניכנס לזה. רק תבינו דבר אחד, שאצל הלהבדי, אצל המוסלמים, אין דבר כזה בחירה חופשית. זה מאוד ברור. כאילו, הכל, הוא נפל, בום, החיצות. לכן גם כן, יש בהם את המימד הפראי. הם נקראים פרא אדם. פרא זה לא כאילו מופרע, פרא זה פראי. אין איזה נקודה שמחברת אותו. מה זה פרא? פרא זה כאילו יום אחד הוא קופץ, כן? זה הפראות. זה מין איזו השתוללות כזאת. יפה מאוד. אז אצלהם, כן? סליחה? כי העולם, יפה מאוד, כי העולם בחירה משמעותה, מה זה בחירה אמיתית? שאתה בחרת, אתה יצקת תוכן בכל העולם. אז עד מספר 6 עוד לא מופיע האדם, גם האדם מייצג את הבחירה. במספר 6 האדם עוד לא מופיע, האדם מופיע בסוף יום השישי. בסוף הבריאה של השישי, לא יום השישי, סוף יום השישי עצמו. כי הוא יעביר את העולם מ-6 ל-7. אז זה כאן, אין בחירה. לעומת זאת, אצל אלה, היה, הוא הגיע, מה לעשות שדחקו אותו במסמנה, הבריגו אותו חזק. הוא האבא, הוא האמא, הוא הסבא, הוא הסבתא, הוא בן הדוד, הוא גם המשפחה כולה. עכשיו מבחינתם אין תיקון לעולם. אני רוצה שתבינו, כי הרב קוק כתב ספר שלם על הדבר הזה. אנחנו לא מבינים עדיין מה זה הערס האלילי בנצרות. ואתם לא יודעים כמה המסיון בימים אלו עושה עבודה חבל על הזמן. חבל על הזמן. לפני איזה שנה וחצי, משהו כזה, לצערנו הגדול, 800 יהודים התנצרו בחיפה. אל תחשבו. גם אוהבי ישראל, הפוצימוצי וכל הדברים האלה, זה לא כל כך גלט. אני פעם אחד ראיתי אחד יוצא מהמקום שם, לא נזכיר את זה, ליד שער יפו, יש גם עוד אחד עם פסוקים והכל זה. ראיתי יהודי חרדי יוצא מהכנסייה שם. רציתי לרוץ אחריו להגיד לו, רבי, רבי, מה נפלת לבורות האלה? בסוף אמרתי שהוא יכול להיות שהוא המיסיונר בעצמו. אנחנו כאילו אומרים, לא, זה כבר עזר, זה לא נכון. ותכף תראו מה הערס האלילי בנצרות. מבחינת הנצרות אין ערך לעולם המעשה. אין ערך לבחירה. הוא הגיע, לא קיבלו אותו יפה. יכול להיות שהוא יגיע שוב. זה התמיכה של הנוצרים אוהבי ישראל. אבל העולם הוא כבר בלי בחירה ובלי טבע. אין משמעות למעשה של האדם. אין משמעות.
אז למה הם מתפללים אם אין משמעות לתפילה?
רגע, אז הוא אמר, אני באתי לגאול את הנשמות, ככה הוא אמר, ובשלושת הוויכוחים הגדולים שהיו בימי הביניים, בפריז, בברצלונה ובתורוסטה, שזה מתחת האף של האפיפיור, הדבר הזה היה עקבי. הנוצרים טענו נגד היהודים על נושא המצוות. מה המצוות? בשביל מה המצוות? כן.
מה היה קרה
בדיוק, אז הם שני מגיעים לאותה מסקנה שאין ערך למעשה, אבל נגיע לזה, אבל זה שני צדדים של אותו מטבע. אז רגע, אז אצל אלה זה כאילו להצהיר שבסוף ימיהם שהוא וכו' וכו', זה לא ככה נוצרי נגעל.
ואצל אלה...
למה אומרים ששנה?
רגע, אצל אלה דקה. אצל אלה, שנייה אחת. אצל אלה, שמתם לב, מי שאין לו בחירה, אין לו קדושה, אז הוא מאוד מזוהם בעולם. איך הגן עדן של אלה נראה? כן, אז בוא נגיד ככה, שלקרוא את הקוראן זה ספר למבוגרים בלבד, זה ספר שכולו תורתה. ואתם ה-70 בתולות וכל הדברים האלה זה החלקים העדינים, חולה נפש. אני מפאת כבודכם, מפאת כבוד התורה ומפאת כבוד המקום, אני לא אגיד לכם איזה דברים זוועתיים, חולה נפש. אל תהיה איתי איזה עם הטנקים שכאילו, אתה רואים אותם צנועים כאילו עם איזה כזה כמו איזה מישהו פותח סוגר כזה. אל תיבלו, אנחנו גם נדבר על זה, על איסטרה בלגינה קישקיש קריה. נדבר על זה. אתם תכף תראו איך המידות מתהפכות. חבל, לא נספיק לראות את זה. הרי הם מדברים על אלוהי החסד, ואלה מדברים על אלוהי הדין. חכו, זה מהלך שלם. לאט לאט. אין בחירה. בואו. אצל אלה נגמר הסיפור. עכשיו, אתם יודעים איזה דוגמה קלאסית יש לדבר הזה, שמסבירה את כל הדבר הזה? מהרה היא שמה בערי יהודה ובחוצות ירושלים. הנישואים הם השיקוף המדהים של כל שלושת התפיסות האלה ביחד. תגידו לי איך. תגידו לי איך.
איך?
יפה מאוד, אם אתם שואלים. אז בואו תסתכלו. אני מקבל צמרמורת לחשוב על זה. אתם יודעים איך מגרשים אישה מוסלמית? זה משחק כדורגל. לא, זה כאילו אתה לחוץ בזמן. אבל אני אתן לכם איך מגרשים אותה, ותבינו רק את הטראות. בא מיסטר מוחמד, גברת פאטמה, לא הכינה לו, הספיקה לכם את הארוחה, הרצה ככה, אז הוא עושה לה עכשיו, שימו לב. כמו ממש, בדיוק, בדיוק, זה כמו משחק כדורגל, כרטיס אחד, רק שם את שלוש כרטיסים. כן, אם הוא אומר לה מגורשת פעם אחת, מגורשת, נגמר. שלום, קחי את המזוודות לפי הבית, אני רוצה כאן להחזיר אותה חזרה. אם הוא אומר לה פעמיים, היא צריכה לעזוב את הבית, להתחתן עם מישהו אחר, המישהו אחר צריך לגרש אותה, ואז היא חוזרת הביתה. מה שאצלנו נקרא תוליבה. ואם הוא אומר לה שלוש פעמים, פיניטו. גמרנו. זה, והם שחררים שבועות על ימין ועל שמאל. תשמעו, לא, הם לפעמים שני ערבים מתווכחים. כן, לא, כן, לא, לא, כן, לא, כן, לא. ואז אחד אומר, נשבע שאשתו בערבית, אומר, תעלה, בן תלתה, תעלה, זה מגורש איתה. הוא נשבע שאשתו תהיה מגורשת. בשלוש פסילות, שלוש פסילות, כאילו, שכאילו שלוש מגורשת, 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 אם זה לא ככה. יכול להיות על מה, אם לא יודע מה, אם אתמול, ככה או דבר ככה. זה מראה שמעולם הקשר לא קיבל משמעות. תעקבו אחריי. מעולם הקשר לא קיבל משמעות בין איש ואישה. הוא נשאר בעולם הטבע, מין פראי כזה, שבשנייה יכול להתפרק. אצל אלה...
אין יורשים.
אין נישואים. ואם יש, אין גירושים. כן, אני מדבר על ה... אני מדבר בעיקר על הגרעין הקשה. על הקתולים, על התחלת הנוצרים.
חתונת הקתולים.
מבחינת העולם באמת אמור להתאבד. כי כל בן אדם שהוא באמת, אם הוא היה צדיק, הוא היה נהיה נזיר. אז אם כל העולם היה נהיה נזיר, מה היה קורה?
הפוכלים.
נגמר העולם. עכשיו, אם כבר מתחתנים, גם לא מתגרשים. עכשיו, למה זה בא? זה תפיסה שהעולם מתוקן. הכל אידילי, שום דבר. שום דבר לא יכול להשתנות. הרמב״ם בהקדמה להבדיל בפירוש המשנה יאמר, למה הקדימו את גיטין לכיבושים? כי במובן מסוים גם לתת להקדים תרופה למכה. לא שלהתחתן זה מכה, אבל אתה בא ומודע לזה שהעולם הוא עדיין לא מתוקן. אתה לא יכול לבנות תבנית ולהגיד זה התבנית האידיאלית. לעומת זאת, אצל עם ישראל, מקדש כמו ישראל על ידי מה? חופה וכיבושים. שיא הופעת הקדושה זה איש ואישה. מקדש על ידי עמו ישראל, על ידי חופה וכיבושים. שזה דרך אגב, אבי אבות כל השביעיות, שבע זה, שבע ברכות, שבע ימים, והאשכנזים עושים שבע הקפות, כנגד שבע חופות, והכל שביעיות. כי אצל איש ואישה השמיים והארץ נפגשים. העולם הזה, הבית שמייצג את ההוויה הנמוכה, עם התוכן הקדושה שמייצגת את ההוויה העליונה. זהו, זה ההבדל. אצל אלה מעולם לא הייתה בחירה, לכן בשנייה אתה מעיף את האישה. אצל אלה, לא, הכל מושלם. מה פתאום מושלם? כל העולם עקום. לא, הכל מושלם. ואצל עם ישראל, מקדש עמו ישראל על ידי מה? חופה וקידושים.
אלא שמה, אנחנו צריכים להעמיק עוד יותר.
טוב, מקסימה, בסדר.
בגילי כבר מדברים על עצמי. מה את אומרת?
טוב, בענייננו.
היי, רשמת קודם מעקב של 6,000 שנה.
כן, אז יפה מאוד. אז זה, אם ישראל, היום לא נספיק לדבר על זה, אבל זה שיט אלפי שנה הבאה. מה 6,000 שנה העולם קיים, אומרים חזק, וחד חרוב, הוא נחרב, ובאלף השמיני, כן, עכשיו מה זה אלף נחרב, אל תתקלצו עכשיו לסוף העולם, לקיצוצים, למרות שזה קצת מלחיץ, כי חזר אומרים, שהפוק חזה מהי עם הדבר, שאם אנשים מדברים הרבה, זה מראה שהרוח הזאת נמצאת בהוויה. היום כולם אומרים, חבל על הזמן, סוף העולם, סוף הדרך, כן, זה כאילו משמע, זה אומר, איך? סוף, כאילו אפילו גם לא יודע, כאילו, הסוף שבסוף. טוב, אחר המשטר שהיה לנו עוד קצת, זה, שימו לב, זה גם כן רלוונטי לשמונה פרקים. כן. על מה? המיליוני, זה שיעור בפני עצמו. משטר שבע. כי שין עין עולה פעמיים בגימן ריאת קפה. יש לזה משמעות עמוקה. לא באמת. הזהויות של עם ישראל. עם ישראל. אברהם, נא לעקוב אחריי, בבקשה. יצחק ויעקב. יפה. מי יצא מאברהם? איזה זהויות? יצחק וישמעאל. מי יצא מיצחק?
יעקב.
ועשיו. חכו רגע עם יעקב. עכשיו רגע אחד, מי אשתו של אברהם?
שרה.
אשתו של יצחק? גם. אשתו של יעקב? נשותה של יעקב? זה נחל בלך. שם,
לא מספיק, אבל אני אעשה את זה מהר. אם לא תחזיקו את זה, אז תחזיק את הנחזור הזה שבוע הבא, בעזרת השם. אז זה
תחזור
מתגר? לא, אני אגיד לך אחר כך למה. כי אני יותר מתעסק כרגע עם הזהות שיצאה. כבר אני מדבר על אנשים המרכזיות. לכן גם אני לא כותב פה את בלהה וזלפה. לא, כי הם פחות, אבל תכף תראה שהם כאילו משתתפות בשתי האנשים האלה. חסד ודין. מה זה חסד?
אברהם יש חסד.
כן, מה זה חסד אבל? ומה זה דין? חסד... לא, לא, לא רחמים, זה דבר שלישי. תנועה של התרחבות. מה זה דין? תנועה של לימוד. למה אני משתמש במילים כאלה כלליות? כדי לגאול את המחשבה שלנו למה שלמדנו בגן חלפה. שדין הוא ככה, חסד וככה. אחד המתקרבים. ככה, לא? דין זה ניקוד. אתה יכול להיות חסד שבדין, ודין שבחסד. מה זה דין שבחסד? בגלל שאני דואג למישהו, אני מפעיל עליו את מידת הדין. חמודי, אתה מוכן לשים לב לזה או לא? אני דואג לך, אני רוצה שתשים לב לזה. זה נקרא דין שבחסד. דין זה ניקוד. אתה מתמקד במשהו. הנפש שלנו בנויה משתי תנועות כאלה. תנועה אחת היא תנועה של התרחבות, ותנועה שנייה היא תנועה של ניקוד. יש גם אנשים, יש טיפוסים כאלה, בואו תראו. עכשיו, סתם חסד זה באמת נתינה למה, כי החסד השיש במה, בלצאת מהמקום שלי ולהתרחב החוצה. מידת הדין, תנועה במה, בזה שאתה מעמיד בן אדם על המקום. אתה אומר לו, כן או לא? אפילו לא תתקר בכן או לא, אלא כן או לא. שני הדברים האלה נתרחים. אתן לכם דוגמה במישור הלימודים, ותבינו למה אני מתכוון. התורה גם כן מחולקת לענפי החסד וענפי הדין. באופן מאוד מאוד כללי. למשל, כל חלקי התורה שעוסקים במופשט, במתרחב,
באינסופי, בקבלה, בספירות, בעולמות. אתה יודע, הם כאילו מתרחבים, 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 מתרחבים. הם גם מדויקים, אבל הם עוסקים בעולמות שכאילו מתרחבים, מתרחבים, מתרחבים. ויש את השז והפוסקים, או השקלה וטריה, ההוויות, הבריה ורבה, שהם נכנסים למיקוד. עכשיו, אתה יכול למצוא טיפוסים כאלה, שני טיפוסים, כן? זוכר איזה בימי חורפי בצבאות ישראל, כשנקראתי להגנת המולדת, כן, אני לא אשכח את זה. היינו היית שם ברחבי הארץ, בזה, בלימוד של תותחנים, שאלים זה. אז בקיצור, היה אימון זה, היו אותי שני חבר'ה מהישיבה, וואה, הכבר לנו ללמוד תורה. וואה, זה ככה כבר זה. היה לנו כמה שעות, אמרו, יאללה, תלכו כולם, אתה רואה פתאום שני חבר'ה האלה הולכים לבית המדרש. אתה רואה שם נכנסים לבית כנסת שם בשבתא. הייתם בתותחנים? נכנסים שם, פתאום אתה רואה את האחד, כאילו, שעובר ימינה, כמה סמלי, לכיוון אורות הקודש. וזה, פותח את אורות הקודש, אתה רואה אותו מתמוגג. והאור, סובר כאילו שמאלה לכיוון שף, שמטת. שניהם יושבים אחד על יד השני, מדושנים עונג, מחויכים עד לב השמיים. זה הימין והשמאל בנפש. יש אדם שהנפש שלו מבקשת את המרחבים, את ההתרחבות. כן, הוא גם יש לו ניקוד, אבל הוא, הנפש שלו קשורה לצד ימין. יש אדם שהנפש שלו קשורה לצד שמאל. תשימו לב, למדנו עכשיו מושג חשוב, ימין ושמאל במושגים רוחניים. אתם תראו את זה אם לא, לא בעשרות אלא במאות ואפילו באלפי מקומות, בנגלה ובנסתר, בפורש ובדרך רמז. במאמר זה כאילו כל מקום שמדבר על שניים ומדבר על דבר הזה. למדנו אם כן שחסד זה התרחבות ודין זה ניקוד. מה נקרא הקלקול של מידת החסד? זה שאני מתרחב, לא, שאני מתרחב, אני מפעיל את הכוח הנפשי למקום הלא נכון. מה זה נקרא? למשל, שאני לא יודע מקום שאיזה עבירה אדם צריך לשמור על גבולות ולא שומר עליהם, על הגבולות האלה, ודווקא כי הוא עובר את הגבולות, זה מהות העבירה, הרעיות. זה נקרא קליפה בחסד. קליפה, הכוונה, הקלקול, העיוות של מידת החסד. מה זה? לא פתאום שאתה, יש בן אדם שכל כך אוהב, הוא אוהב את כולם, הוא מלא אהבה את כולם, הוא הולך בדרך, וואי, ופתאום הוא מחבק כזה, הוא אומר, הלו, יש לי, מה אתה מחבק אותה? לא, אני אוהב אבל את כולם. גבולות, תעצור. ויש אדם, לכן, בתורה כתוב, כשאח בעל אחותו, חסד הוא. שמתם לב למה אתה אומרת? כי חסד אסור, חסד הוא. מה פתאום? מה זה כאילו להתרחב בלי גבולות? צריך גם גבולות. לכן, היצרה דעריות, זה גם פה יצרה דעריות.
שמעיה
לחסד. סליחה? שמעיה לחסד. שמעיה לחסד. למה לחסד? כי הוא... לא, אז נכון, מה ישמעיה? מידת החסד, אבל מה מידת? מה ישמעיה? מה הדגל שמרימים על ה... צריך מידת הדין. הנה, זה כאן רציתי להביא את זה. הם אמורים לצאת, אלף תראו מהעבר רבים. וכל התפיסה שלהם היא תפיסה כוחנית. כל התפיסה השנייה... לא, עשר, הוא דין, אבל הוא כול כולו דת החסד. לא, הוא סתירה, תגיש את הלכייה השנייה. וזו התפיסה הנוצרית. אני בכוונה רוצה לדייק אתכם את זה כדי שתבינו מה עומד מאחורי הדברים. עולם הישראל מאזנים. אבל בואו...
ומה הקליפה של דין?
דקה. קליפה של דין זה להתמקד במקום שאסור לי להתמקד בו. שזה יצרה דמה. תגידו אתם. יצרה דמה. עבודה זרה. עבודה זרה על כל הגוונים שלה. שזה גם כן כפשוטו וגם כעס וגם רע. מה זה להתמקד במקום הרי? מה זה יצרה דעבודה זרה? יצרה דעבודה זרה זה לתת לכוח אחד משמעות דומיננטית. מה פתאום? הרי ריבונו של עולם הוא אין סוף, הוא כולל את כל הכוחות. או לתת לעולם, או למציאות, לתת לכוח אחד משמעות יותר עמוקה. זה יצרה בעבודה זרה. לכן ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה זה לבבכם? עבודה זרה. מה זה עיניכם? תאווה. כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו של השם. שאור זה ההתנפחות. זה עבודה זרה. דבש זה התאווה. יפה מאוד. מה לא אוכלים בבהמה? חלב ודם. חלב זה רמז לחסד, דם זה רמז לדין ומוות, חלב זה רמז לעריות, דם רמז למה? לנו, עבודה זרה, כי גם תילה, גם כשאדם הורג אדם אחר, זה גם סוג של עבודה זרה. נמשיך הלאה, המהר"ל יביא לנו בטיב התשובה, שיש שני סוגים של יצר הרע, אחד קוראים לו אבן ולשני קוראים ברזל. אם פגע בך מנובה את זה, מושכה רוח הרכה לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ. מי שיסתכל יראה שהמהר"ל מסביר שאבן זה עריות, וברזל זה עבודה זרה. מהר"ל יטיב התשובה כמובמני בפרק ו', או היא או ו', כמובמני, עבר קצת בנם. אז זה בכל אופן. עכשיו תראו איך הזוגיות של האבות הייתה זוגיות מאזנת, ובזה נעצור. אבל נתחיל מזה בפעם הבאה. אברהם אבינו היה איש מה? איש מה? החסד. איפה אנחנו רואים את זה באישיות שלו? לאורך שלו יש ארבעה פתחים. פתחים, רוצי, סעי, לא זה. מי נמצאת על ידו?
שררה.
מה זה שררה? שררה. גרשת בן העמה. כאילו ירש בן העמה במצחק. יפה מאוד. יצחק לעומת זאת, איש הגבורה. איך בחנו את הקלה? שאב, גם מלך השאב, זה גמלים, קדים וכו'. אתה חייב איזון. ואז מופיע הזהות השלישית שקוראים לה יעקב אבינו. מה יעקב היה? שלם, עד איתם? שלם. כלומר, היה בו את שני החלקים האלה, חלק החסד וחלק הגבורה. לכן כמה נשים יש לו? אז עד עכשיו שמו לפניכם את המפה. מה המשמעות של הדברים? מה היסודות שמסתתרים? אני רק בסך הכל אמרתי לכם את התבנית. עוד לא נגענו במהות, כי אני רוצה להסביר לכם איך יכול להיות שמאברהם אבינו, שהוא איש החסד, יוצא דת כזאת כוחנית של ישמעאל. אולי אני אגיד את זה במשפט אחד ועצור. שישמעאל, הרי כל התפיסה המוסלמית היא מאוד דין. דין, 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 דין. מי שלא יודע, מנגים אותו. ויש להם, אחד הביטויים שלהם בערבית זה דין מוחמד בסף. דין בערבית זה דת. הדת של מוחמד היא בסייף. כאילו מה שלא מסתדר, זה הגזון, נגמר העניין. פיצוצים על האורק ברטנה, הכל כזה. איך יכול להיות? לעומת זאת, אתם צריכים להגיד לי נפל לך כל הדרוש. יצחק שהוא איש הגבורה יוצא ממנו עשיו שהוא כל כך נחמד. דת החסד, לא צריך גם מצוות, לא צריך כלום, אם נתנו לך סתירה, תשתלט לי השנייה. התשובה היא מאוד פשוטה, ובה אני חותם. יש כלל, איסתרא בלגינא, זאת אומרת, כל אדם, להבדיל, או כל זהות, תמיד תדגיש את החלק שלא קיים בה. תדעו לכם, כשבן אדם אומר, אל תראו אותי ככה, אני כזה וכזה וכזה וכזה, סימן שדווקא החלק הזה הוא פגום בו. או הוא לא שלם בו, או הוא לא שלם עם עצמו בעניין הזה. דבר שאתה שלם בו באמת, אתה לא צריך ללכת להגיד אותו לכל העולם. איסתרא בלגינא לכן, איסתרא בלגינא קיש קיש קריא. דווקא בגלל ההגה של החבר'ה האלה, שהוא כל כך קשור לעריות, דיברנו מהגן עדן שלהם, כולו שטוף זימה, אז הם מדגישים לראות את מידת הדין, הישנאים. ודווקא בגלל אלה שהם רוצחים חבל על הזמן, רוצחים בקבלנות האדומים והאסבים.
בדיוק.
זה עוד כלום. הדם של העולם מתבוסס בדם של האסביות הזאת, הם מדגישים את החסד. לעומת זאת, אז אתם מבינים, לכל אחד מהם יש את היצר ההפוך. לאלה יש את היצר של אלה, ולאלה יש את היצר של אלה. מה היצר של עם ישראל? או יותר, כיוון שלעם ישראל יש את הכוח לחבר את העולם, היצר הכי נורא שמרקד בעם ישראל קוראים לו מחלוקת. מחלוקת בחילוף אותיות, זה התפקיד של עם ישראל, לחבר את כל העולמות. מחלוקת בחילוף אותיות זה חלק אתה... לא, אני צודק, לא, אתה צודק, מה אתה מבין, מה אתה לא מבין. ולכן תבינו את ההשלכות של העניין שכשעם ישראל לא נמצא באחדות, או כשיש שנאת חינם. זה לא רק איזה כאילו, הם נחמדים, קצת לא סובלים אחד את השני, לא נורא. לא, זה חלק מהותי. למה זה חלק מהותי? ומה, אנחנו יכולים ללמוד מזה, תראו, זה סיום דרמטי. כל זאת ועוד. בלי נדר, בפעם הבאה. איך? זה מה שרציתי להגיד, זה בדיוק האיסתרא בלגינא קיש קיש קריא. כי גם הדתות האחרות, ככל שדבר הוא יותר פנימי, במיוחד אצלנו התפילה היא עבודה של הלב.
הרב, מה את ההבדלים בין הספרדי
לאשכנזי? לכן דווקא בגלל כל ההרעשה הזאת שלא הגיוני, זה מראה כמה המהות של הניחוקה. טוב, נדבר על זה בזה, נתראה הערב, כל טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.